על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
לכולם ערב טוב. בין בלק לפנחס, זממו של בלעם לפגוע בעם ישראל בצורה אלגנטית, באמצעות הנבואה, באמצעות כוח הדיבור, לא עלה לדידו בטוב, ומזימתו הופרה. וכל אותם ימים הוא לא הצליח לקלל, וקללתו הפכה לברכה. עד כדי כך שבלק מתייאש ממנו ושולח אותו הביתה. אבל אז ברגע הקריטי הזה, כשכנראה בלעם חושש שלא כבוד ולא כסף הוא יקבל מבלק, יוצא המרצע מן השק ומתגלות מזימותיו הפנימיות בצורה המכוערת ביותר, כשהוא נותן לו עצה להפקיר את הבנות, את בנות מדיין, ולהסיט את עם ישראל לחתו בעבודה זרה, באמצעות הפיתויים הגסים והנמוכים והשפלים ביותר. ככה נראים הפילוסופים הגדולים. יצאו כמה ספרים שהוציא פרופסור בנמי שרפשטיין, שנקראים פילוסופים כבני אדם, פסיכולוגים כבני אדם, שבהם הוא חושף את סיפור חייהם האישי של הוגי דעות גדולים, שמתברר שאין מאחורי המילים היפות שהם דיברו, והרעיונות העמוקים שהם הגו, והכתבים המצלצלים שהם פרסמו, אלא אנשים קטנים, שואפי תאוות, רדופים אחרי עצמם, מעצמם, כדי למלא את יצרי ליבם בדברים הנמוכים ביותר. כך מתגלה בלעם. ותוך כל זה, שהדברים כמובן גם הם מצופים באיזושהי אידיאולוגיה, מגיע זמרי בן סלו, ראש בית אב לשמעוני, ואיתו קוזבי בת צור, בת אחד מנסיכי מדיין, לפני משה רבינו. הוא אומר לו, מדיינית זו אסורה או מותרת? משה רבינו כמובן אומר לו שהיא אסורה. ככה הם האנשים האלה. הם רוצים, גם מהצד הזה של המתרס, השותפים של בלעם מהצד הזה של המתרס, מעם ישראל, בוודאי רוצים לצפות את תאוותיהם באיזושהי אידיאולוגיה. הם רוצים לקבל הכשר על החזיר השחוט. אומר לו, מדיינית זו אסורה ומותרת? אומר לו משה רבינו, כמובן שהיא אסורה. ועל זה עונה לו זמרי בן סלו, ומדיינית שלך מי התירה לך? כאילו שהוא אינו יודע, א', שמשה רבינו נשא את ציפורה לפני מתן תורה, ויחד עם כל כלל ישראל ציפורה קיבלה את התורה במתן תורה, בית, שציפורה אשת משה הייתה אישה צדקת שהתחילה את דרכה בהזמנת משה רבינו לבית אביה יתרו, אישה שגדלה בביתו של אדם שבעט בכל העבודה הזרה שבעולם אחרי שניסה וראה שאין בהם כלום, למרות שכתוצאה מזה הוא נודע חברתית מעמו במדיין, באותה מדיין. ואילו כאן מדובר בבת נסיכים כביכול, שהפקירה את עצמה כדי לפתות את עם ישראל, כאילו את כל ההבדלים הללו הוא לא יודע, אבל הם לא מסתכלים על הבדלים. הם חדורי מטרה, האנשים מהסוג הזה של זמרי בן סלו. וכשרבינו רואה מה קורה, והסתתמו טענותיו, לך תסביר לו דברים שמובנים אליהם. מה יש לי להוסיף לו שהוא לא יודע? מה יש להסביר פה? הרי כל השאלה הייתה על מנת לקנטר, שעל שאלות כאלה אומרים, אל תען כסיל כי הבלתו. והתחיל משה רבינו בוכה, פעם אחת בעגל כיפר עליהם, פעם אחת במרגלים כיפר עליהם, מה יהיה עכשיו? וכל העם רואה את משה בוכה, ואת אהרון שראה את משה בוכה, ופרס גם הוא בבכי. ומי רואה אותם בוכים ואינו בוכה? ומאידך גיסא, זימר בן סלו, נשיא בית אב לשימוני, לוקח את הקוסבי שלו, והולך אל בני שבטו, ושם חוגגים חתונה. יש פה פרץ עצום של רגשות. פרץ של רגשות מציף את מחנה ישראל. מצד אחד, עצב עמוק, ייאוש מתסכל ובכי. מצד שני, שמחה עצומה, פורצת גבולות, שמחה של פריקת עול וריקודים וחתונה. ולתוך הקלחת הזאת מופיע פתאום אדם חדש בזירה. פתאום מופיע פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, כאמור דמות חדשה בזירה. עד עכשיו לא שמענו עליו. גם כשנתכהן אהרון ונתכהנו בניו, לא נתכהן פנחס עדיין. הוא מופיע לתוך סערת הרגשות הזאת, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, ולא מבין מה הולך כאן. אלה בוכים, אלה רוקדים, מה קורה כאן? אומרים לו, תבחר, איזה רגש אתה בוחר? אתה רוצה לבכות? פתוח, תצטרף למשה ואהרון, אתה רוצה לרקוד? רחבת הריקודים מזמינה אותך, תצטרף לזימרי בן סלו וחבריו. פנחס בן אלעזר אומר, אני לא נותן לרגשות להתעורר בלי ביקורת שכלית. ראה מעשה ונזכר הלכה. בדרך כלל זה לא הולך ככה. בדרך כלל שורייקה דאינה בליבת טליה. חוטי נימי העין קשורים אל הלב. שני סרסורי עבירה. עין רואה ולב מרגיש. אבל פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן עשה ניתוח מעקפים. הוא עקף את הלב ולפני שהחדיר אל ליבו את מה שהעין רואה, הוא העביר את המראה דרך המוח, דרך השכל, דרך השכל התורני, דרך ההלכה. הוא בא למשה רבינו ואומר לו, משה משה לימדתנו רבינו, קנאים פוגעים בו במקרה כזה. אמר לו משה רבינו, קריינה דאיגרת איהו להווה פרוונקה, זוהי הלכה ואין מורים כן. אני לא יכול להורות, אני לא יכול לצוות, אני לא יכול לפסוק הלכה שכך צריך לעשות, כי זאת הלכה ואין מורין כן. אתה צריך ללכת לבחור קנאי ולעשות זאת מעצמך, בלי שתהיה הוראה. ומכיוון שאתה הוא זה שנזכרת בהלכה בתוך סערת הרגשות, אתה הוא זה שמתאים לעשות את זה. וכך הלך פנחס בן אלעזר והרג את זימרי בן סלו. ועשרה ניסים נעשו כדי שזה יקרה בדיוק בזמן, גם כדי שלא יהיה לו דין רודף, גם כדי שלא יהיה לו דין רוצח, וגם כדי שכולם יראו שבאמת הקדוש ברוך היה בעזרו שהוא יעשה את זה, וכי עדות היא מלכתחילה שהוא עשה את זה מתוך קנאותו ולא מתוך פחזות כלשהי, ולא מתוך איזושהי התעוררות רגשית שטחית. מה באה הפרשה הזו ללמדנו? מה באמת התרחש שם? מדוע באמת הלכה זו שונה מכל הלכה אחרת ואין מורין כן? למה לא פוסקים כך? מה, משם מצד יפייפיות נפש? הרי התורה לא לוקה בבעיה הזאת. היא אומרת את מה שצריך להגיד. אז למה אין מורין כן? ממי פוחדים? מהליברלים? מאלה ששלום שלום בפיהם וכלי מלחמה בחגורתם, כשזה לא נוח להם, ממי פוחדים? התשובה היא כזאת. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן מופיע ומביא את ההלכה. זאת הלכה ואין מורין כן. למה? המילה מורין איננה רק פוסקים, מורים הוראה. מורים זה גם מלמדים. מורים זה גם מדריכים. מורים זה גם מראים דרך איך להגיע להלכה זו. בדרך כלל כל ההלכה יש דרך איך למלא אחריה, איך לציית לה ואיך לקיים אותה. שנאמר לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ובתנאי שאין כוונתו לקנטר. אומר רב צודק, לעולם יעסוק האדם בתורה ומצוות שלא לשמה. אין אפשרות להגיע אל תכלית הלשמה בלי לעבור במדרגות השלא לשמה. לעולם יעסוק האדם בתורה ומצוות שלא לשמה. ואז הוא עשוי להגיע מתוך השלא לשמה אל הלשמה. ולכן אפשר להגיד בקו החסד של הקדוש ברוך הוא הווי דומה לו. מהו רחום, אף אתה תהיה רחום. מהו חנון, אף אתה תהיה חנון. למה? בהתחלה תהיה רחום שלא לשמה. תקיים תורה שלא לשמה. תלמד תורה שלא לשמה. לשם כבוד, לשם כסף, לשם שכר. מה יקרה? שום דבר רע. העבודה של העובד לא תהיה שלמה. העולם ייהנה מזה שמצוות מתקיימות, והוא לאט לאט יתרגל להנות מעצם קיום רצון השם, שהוא יגיע אל הלשמה. אבל מה נגיד? לעולם יהרוג אדם ברשעים שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה? מה נגיד? הוי דומה לו, מה הוא קנה ונוקם, אף אתה תהיה קנה ונוקם? הרי אם לא עושים את זה במלוא הלשמה, בתכלית הלשמה, ב-100% לשמה, ללא כל פנייה, ללא כל צד אחר, הרי זה רצח. מה נגיד, נתרום כמה רשעים למדע כדי להתאמן עליהם עד שנגיע ללשמה? זה לא הולך. ולכן אי אפשר להורות, הווי דומה לו מה הוא קנה ונוקם, אף אתה תהיה קנה ונוקם. אי אפשר להורות להיות קנאי. אי אפשר להורות קנאים פוגעים בו. כי אתה לא יכול להדריך אותו בדרך העולה בית השם, בצד הזה, מיד בהתחלה, כשמקיימים את ההלכות הללו, צריך להיות בתכלית הלשמה. ומכיוון שכך הדבר, שמיד בהתחלת הדרך, צריך כבר להיות בתכלית הלשמה, שאין מסלול של, שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, אז אין אפשרות להורות כן. מי יכול לעשות את זה? מישהו 100% קנאי לשם שמיים. ומעטים מאוד יכולים לקחת את הדגל הזה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, בעצם העובדה שהוא לא נתן לעצמו להיסחף בהיסחפות רגשית, כשהוא רואה את העם כולו בסערת רגשות, כשמצד אחד כאמור בוכים, מצד שני שמחים, חוגגים, והוא ראה מעשה ונזכר ההלכה, הוא לא נותן ללב להתעורר בלי הביקורת של השכל הצרוף והטהור, שכל של תורה. לכן הוא זה שיכול לבצע את זה, בדיוק אותו דבר כמו שהוא היה מבצע כל מצווה אחרת, הוא יבצע גם את המצווה הזאת. הוא יגיד לשם ייחוד קודשה וריחוי שכינתי, והוא התכוון שהוא עושה את זה רק לשם ייחוד קודשה וריחוי שכינתי. ויגיד אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, הוא התכוון לזה, שהוא עושה את זה רק בגלל שקידשנו במצוותיו וציוונו. מיד אחרי שאיזה זמרי בן סלו נהרג על ידי פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הוא זה שהורג את בלעם בן באור בחרב. יש כאן גם כן מידה כנגד מידה. בלעם בן באור, שרצה להרוג אומה שלמה בפיו, כשהאתון מרגיזה אותו, הוא אומר לה, לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. אותו בלעם בן באור, שלא יכול היה כנגד האתון שלו, אלא באמצעות החרב. בו זמנית, כשהוא הולך לקלל עם שלם בפיו, נידון בסופו של דבר בחרב. ועל ידי מי הוא נידון בחרב? על ידי אותו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שהפר את עצתו, שכדי להפר את עצת בלעם צריך למצוא מישהו שליבו טהור לגמרי ומכוון לחלוטין על ידי שכל האדם. וכשהלב מכוון לחלוטין על ידי שכל האדם, אז גם כשהוא נוקט בידו בחרב, כמו שהוא הרג את זמרי בן סלו, כך הוא יהרוג גם את בלעם. אנחנו אמרנו כבר כמה פעמים, להסביר את עניין תמחה את זכר המלאק, ובלעם הרי מכיל בתוכו יחד עם בלק את המלאק, העין מם של בלעם, ולמד קוף של בלק, תמחה את זכר המלאק, זה בגלל שאנחנו יודעים בוודאות, שהכל הוא ציווי השם, והכל בגלל ציווי השם, והדברים נמדדים בשכל. הסברנו בזמנו, שכשהתורה מצווה, תמחה את זכר המלאק, אנחנו עושים את זה, באותה מידה כמו שאברהם אבינו עקד את יצחק. כי הרמב״ם במורה נבוכים מלמד אותנו, שמעקדת יצחק לומדים על הבהירות הגדולה שיש לנביא בזמן מראה הנבואה, שאין לו ספק את מי הוא רואה ואת מי הוא שומע, מה הוא רואה ומה הוא שומע. כי אם היה לאברהם איזה צל צילו של ספק בדבר, הוא לא היה רץ מיד לעקוד את יצחק. הוא היה ממתין, הוא היה מברר שוב. ועם ישראל במעמד הר סיני, היו בדרגת נבואה גבוהה יותר משל אברהם אבינו. והם היו מאות אלפי אנשים שיכלו להשוות זה עם זה את מה שהם ראו. כך שזה שהם ראו את מה שהם ראו, היה להם הדבר בוודאות מוחלטת. ואם כשאברהם אבינו שמע ועלה הוא שם לעולה, הייתה לו ידיעה מוחלטת שזה מה שצריך, עם ישראל במעמד הר סיני הייתה להם ידיעה מוחלטת שהתורה היא דבר השם. וכשיש ידיעה מוחלטת כזאת, עושים גם את הדברים יותר ויותר קשים שמצווה הקדוש ברוך הוא, כי יודעים שזה ציווי השם, וכל מי דוד רחמנה טוב. ודאי כל מה שמצווה, זה הכל טוב. ולכן אותו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שהורג את זמרי בן סלו, מתוך החלטת השכל התורני, מתוך זה שקנאים אמיתיים פוגעים בו, אותם קנאים שמודרכים על ידי שכל של תורה, ועל ידו בלבד, הוא זה שהורג את בלעם בן בעור בחרב. ואצל בלעם בן בעור רואים בעליל שהקדוש הוא עזר לו, כמו שראו בניסים שנעשו כשהוא הרג את זמרי בן סלו, כי הרי הוא אמר, כמו שמתארים חז"ל, שם קדוש ונעמד בין השמיים ובין הארץ, אחרי שבלעם גם הוא, בכוחות הקסמים שלו, נעמד שם כדי להינצל מחרבו הנוקמת של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. באים חז"ל ואומרים, לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. למה? תכונתו של כהן זה להיות אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. תכונתו של הכהן זה להיות זה שמסוגל לברך את עמו ישראל באהבה. הכהן הוא מהות אוהבת. הכהן אוהב את עם ישראל ומברך, משפיע שפע ברכות לעם ישראל. אם פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן נבחר על ידי משה רבינו וקיבל אישור בעשרה ניסים שנעשו בו מהקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא הגיע לתכלית הלשמה בקנאותו, והרי אין דרך להגיע לתכלית הלשמה אלא אם כן עוברים את השלא לשמה, ואין אפשרות לעבור את השלא לשמה במבצעי קנאות, כי שמה מיד בהתחלה, אם רוצים שזה יהיה ראוי, צריך לעשות את זה בתכלית הלשמה. ממילא מי שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו, שהוא הגיע לתכלית הלשמה בקנאותו, מוכרח להיות שהוא עבר את כל שלביה שלא לשמה בצד החסד. כי הרי לעולם יעסוק האדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. וממילא כשהרג פנחס בן אלעזר, מתוך קנאות קדושה, באישור משה והקדוש ברוך הוא, את זמרי בן סלו, הוא הוכיח שהוא כבר הגיע לשלימות בצד החסד, וממילא הוא מתאים להיות כהן שמברך את עמו ישראל באהבה. ולכן התכהן פנחס אחרי שהרגו לזמרי. איך נהיה פנחס בן אלעזר כהן? הרי כהן צריך נשמה של כהן. אנחנו מבינים למה הוא נהיה עכשיו כהן, אבל איך הוא נהיה עכשיו כהן? אז כתוב בכתבי הארי, שנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן קיבל את נשמותיהם של נדב ואביהו. שהיו נשמותיהם של נדב ואביהו מרחפות בחלל העולם ומחפשות מקום מתאים לדרגתם שיוכלו להיכנס בו. וכשפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הגיע לשיא דרגתו, להתעברו בו נשמותיהם של נדב ואביהו, אלה שמסרו נפשם שלא כראוי, אבל מסרו נפשם בקנאות עצומה למות על קידוש השם, ובלבד להיכנס לבית קודשי הקודשים ולהקטיר קטורת. צריך להבין, קטורת יש בה את כל הסממנים. בקטורת יש גם את החלבנה. ואם חיסר אחת מכל סמניה מסמני הקטורת, חייב מיטה. גם אם חיסר את החלבנה, הוא חייב מיטה. החלבנה מייצגת את פושעי ישראל. כמו שאמרו חז"ל, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל, איננה תענית, איננה מתקבלת. קטורת זה מלשון קשר. קטר בארמית זה קשר. הם נכנסו להקריב קטורת בבית קודשי הקודשים, לקשר את כל כלל ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ופנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן עשה מה שעשה כדי לנקות מעם ישראל את אלה שרוצים להכניס גורמים זרים ולהכניס טריז בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ואז נתקן זמרי על ידי נדב ואביהו. ואז נתקן סליחה פנחס על ידי נשמותיהם של נדב ואביהו. אומרים חז"ל שפנחס זה אליהו. כמו שמנחס קינה את קינת השם, כך גם אליהו בא לפני הקדוש ואומר לו, כנו קינאיתי להשם אלוקי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו גם את נפשי לקחתה. ואליהו הנביא עולה בסערה השמיימה. כלומר, כוחו של פנחס, נשמתו של פנחס, בצירוף נשמתם של נדב ואביהו, נותן לנו את נשמתו של אליהו הנביא, שעולה בסערה השמיימה, כשהוא מצליח לזכך את גופו לגמרי כאן בעולם הזה. הרעיון של אדם שעולה בסערה השמיימה, הוא כמו שאמרתי, אדם שהחומר שלו איננו צריך להיפרד מהגוף ומהנשמה, אלא הוא הצליח לזכך לגמרי את החומר שלו, החומר מסוגל לעלות עם הנשמה למעלה בסערה השמיימה. זה בהחלט מתאים למה שדיברנו על פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שכבר אז זיכך את מראה עיניו לבל יחדור לליבו, אלא דרך השכל הצרוף, דרך השכל של התורה. ראה מעשה ונזכר הלכה ונהיה למי שראוי להיות ברבות הימים אליהו הנביא. אומרים חז"ל שרבי עקיבא ראה את אשת אורנוסרופוס שניסתה לפתות אותו לדבר עבירה. ירק, שחק ובכה. ירק בפניו של היצר הרע, שהוא לא מתכונן לשמוע לו. שחק, שהוא ראה שעתידה זו להתגייר והוא יישא אותה בהתר, ובכה על הישופרה, על היופי הזה, דבלי בערה, שנרכב באדמה. כל המדרש הזה הוא מדרש פליאה. מילא, ירק בפניו של היצר הרע, מובן. גם עצם העניין שנקלעה לו אשת אורנוסרופוס, אז כתוב שנקלעה לו בקרן זווית. זה שאשת אורנוסרופוס רוצה לפתות את רבי עקיבא, דבר מוזר ביותר. האם יעלה על הדעת דבר כזה, שאשת הנציב הרומאי מנסה לפתות את גדול הדור? משהו בכה על היופי שנרכב האדמה. מה העניין? הרי זה סוף כל האדם. הגוף ישוב אל האפר, והרוח ישוב אל האלוקים השנתנה. אומר הרמ"א פנו, רבי עקיבא היה גלגול של זמרי בן סלו, ואשת אורנוסרופוס גלגול של קוזבי בת צור. זמרי בן סלו היה גלגול של שמעון בן יעקב, וקוזבי בת צור גלגול של דינה. בשעה ששמעון ולוי הרגו את אנשי שכם, 24,000 היו אז בשכם, בגלל מעשה דינה, הם לכאורה עשו מעשה קנאות, כדי שלא ייקחו בת ישראל אל בין הגויים. הקדוש ברוך הוא אמר, קנאים צריכים להיות לשם שמיים. קנאים לא מבדילים. כשהקדוש מצווה להרוג, כמו שאמרנו קודם, זה גם אב ודנו. הוא בדק אותם, בחטא העגל. כשעבר הכרוז במחנה ואמר, הרמי לה השם אליי. לא באו אליו בני שמעון, בני לוי באו אליו. לוי הוכיח את עצמו, שלא רק כשהם מדובר באנשי שכם, אלא גם כשהם מדובר בהרגו איש באחיו ואיש בקרובו, הוא עשה את זה, כי הוא עשה את זה לשם שמיים. לוי, שממנו בא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. שמעון לא בא. והנה עשו לשמעון בדיקה נוספת. זמרי בן סלו ראש בית אב לשמעוני, עושה את המעשה ההפוך שעשה שמעון כשהרג את אנשי שכם. הוא מביא בת עם זר לעם ישראל, כי לעומת זה שהם הרגו את שכם, שרצו לקחת את בת ישראל לבן עם זר. ולכן 24 אלף משבט שמעון מתו במגפה על דבר פאור, כלומת 24 אלף אנשי שכם שמתו. וגם זימר בן סלו, וגם קוזבי בצור. ועכשיו עוד פעם המעגל ההיסטורי עומד לפני בדיקה ואולי תיקון. אשת אונוסרופוס, גלגול של קוזבי בצור, גלגול של דינה בת יעקב, עומדת מול רבי עקיבא, גלגול של זימר בן סלו. והפעם רבי עקיבא אומר, אני אעמוד בניסיון, ואני אשא אותה בהתר ואני אתקן את כל המהלך ההיסטורי הזה. הוא רק בפניו של היצר הרע. הוא שחק, כי הוא ראה שהוא אשא אותה בהתר, והמעגל ההיסטורי סוף סוף יבוא לידי תיקונו, והוא בכה על היי שופרה, על אותו יופי, שזימר בן סלו, שבא לי בהרה שהוא לא הצליח לתקן. ואותו רבי עקיבא, הוא זה, שהיא כמו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן בזמנו, הבין שכל מה שהקדוש הוא עושה, לטוב הוא עושה. אלא שזימר בן סלו, אלא שפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא זה שהיה צריך לעשות את כל מה שצריך לעשות. חסד ודין, הכל אותו דבר אצלו. ואילו רבי עקיבא על גבו חרשו חורשים, כל מה שקורה לו, גם כשהוא מצליח, הוא יוצא מעוניו, ויש לו 24 אלף תלמידים, שמתו, כלומת 24 אלף התלמידים, האנשים שמתו על דבר קוזבי בצור, כלומת 24 אלף האנשים שמשכם. הוא מבין שהחשבון האלוקי הוא חשבון האלוקי, הוא חשבון אלוקי, וכל מי דעביד רחמנה לתו עביד. כך שהחשבון האלוקי נסגר משכם, דרך מעשה פנחס, דרך נדב ואביהו, דרך אליהו, עד אליהו הנביא מצד אחד, ועד רבי עקיבא מן העבר השני. כלומת כל אלה, שהתורה מראה לנו איך זה נראה כשאנשים פועלים לשם שמיים, אנחנו רואים מולנינו ים של ביזיונות, איך שאנשים צהלת הדיבורי סרק של אמת בגרונם, וחרב פיפיות בידם, לשקר, לסלף, להרוס כל דבר שהם טענו שהם מאמינים בו. אם מדובר על משטרה, ואם מדובר על פרקליטות, ואם מדובר על בית משפט, ואם מדובר על פוליטיקאים שתמיד דיברו גבוהה גבוהה על אמת וצדק, הכל, הכל, הכל מתמוטט מול העיניים, כשברקע אנחנו רואים איך שכל העולם כולו לומד להעריך את המנהיגות האמיתית של עם ישראל. אם זה הרב אדלשטיין זכר צדיק לברכה, שהלך לעולמו זה אתה, ואם זה לפני כן רבי חיים קניבסקי, כשכל העולם כולו, גם מלאך רע, לא מצא להגיד אף מילה רעה, כי תמיד תמיד יכולנו להגיד, אבל בזמן האחרון, יותר ויותר, בצורה בולטת ביותר, אנחנו יכולים להגיד את התפילה של רבי נחוניה בן הקנה, מודה אני לפניך מלך חיים וקיים, ששמת חלקנו בין יושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו בין יושבי קרנות. תודה רבה, וכל טוב.